בפרשת שבוע, פרשת קורח. אחרי שכבר נגמר העניין עם קורח ועדתו, אחרי שנבלו באדמה, ואחרי ש... ואחרי ש... המקטירי הקטורת, אלו שבאו לקטיר קטורת, נשרפו. אז כתוב בפרק י' פסוק ו', וילונו כל הדת בני ישראל מאחורת על משה ועל אהרון למור, אתם המיתם את עם אדוני. ויהי בי כאל העדה על משה ועל אהרון, ויפנו אלו אל מועד, והנה כיסאו העינן, וירא כבוד אדוני. ויבוא משה ואהרון אל פני אוהל מועד, וידבר אדוני אל משה למור, הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. ויאמר משה, ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח, ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני אדוני החל הנגף. ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וירוץ לתוך הקהל, והנה החל הנגף בעם, ויתן את הקטורת ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. ויהיו המתים במגפה 14,700 מלבד המתים על דבר קורח. וישוב אהרון אל משה לפתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה. זה פלא גדול מאוד העניין, איך שאחרי שבני ישראל ראו במוחש שקורח ועדתו נענשים, ושמשה רבנו בנבואה אמר להם את זה קודם, ויאמר משה, בזאת תדעון כי אדוני שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מלבי, אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא אדוני שלחני. ואם בריאה עברה אדוני ופצתה אדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נייצו האנשים האלה את אדוני, ויקחלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע אדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה וכו'. אז היה ראו במוחש איך שמהשמיים מראים שמשה רבנו הוא הצודק. וגם עם הקטורת, הוא אמר להם גם כן לפני כן שיקחו מחתות ויראו שמי שבחר בו השם הוא הקדוש. הוא הודיע להם. אומר רש"י, שמן פי משה שכולם עובדים ואחד נמלט. ואף על פי כן, הם, אחרי שראו את כל זה במוחש, הם עוד מתלוננים. ואילונו כל הדת בני ישראל מאחורת על משה ועל אהרון למור, אתם עמיתם את עם השם. זה פלא עד כמה היצר הרע מסוגל לעשות לבני אדם דברים נוראים, להפיל אותם בכאילו פחים, נורא והיום. על כל פנים, איך משה רבנו תיקן את זה? את הגזרה, השם רצה את כל העדה להמית, הרומו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. ואז הוא שלח את משה, את אהרון, לעשות את הקטורת, ועל ידי זה לבטל את המגפה. ואומר רש"י, וכפר עליהם, רז זה מסר לו מלאך המוות. רז זה מסר לו מלאך המוות כשעלה לרקיע, שהקטורת עוצר המגפה, כדי איתה במסכת שבת. באריזל כתוב שמה הסוד של הקטורת, למה זה מתקן את המגפה, איך שנראה בכתבי אריזל בשאר הכוונות, שיש אורות רוחניים ששבועים בידי כוחות הטומאה, שעל ידי הקטורת מוציאים את האורות האלו מכוחות הטומאה, מתקנים אותם, וזה יש לזה כוח גדול לבטל את המגפה. כי באמת עיקר הכוח של כוחות הרע להזיק זה על ידי אורות קדושים שרחמנא ליצלן שבועים בידי כוחות הרע. והקטורת י' סממני הקטורת מכוונים כנגד י' כוחות הרע, להוציא מתוכם את האורות הרוחניים. ועל דרך זה אומר האריזל שלהחזיר אנשים בתשובה זה גם כן מועיל הרבה נגד מגפה. למה? כי זה אותו העניין. מה זה רשעים מעם ישראל? הנשמות של עם ישראל זה נשמות קדושות. אם אנחנו רואים יהודי שהולך בדרך רשע, מה פירוש הדבר? הנשמה הקדושה של היהודי שבויה בידי כוחות הרע. וכשמחזירים אותו בתשובה, אז זה מוציא את הכוח מידי כוחות הרע. ואותו דבר כשאדם הזה עצמו חוזר בתשובה, על אחת כמה וכמה. אבל מה שיש לנו מכאן ללמוד מוסר השכל, יש הרבה פעמים שיש לבן אדם ניסיונות קשים מאוד מאוד, הגם שאומר השפת אמת, לעולם לא שולחים מהשמיים לאדם ניסיון אם הוא לא יכול להתגבר עליו. אבל עם כל זה הוא אומר, יש זמנים שהניסיונות יותר חזקים, אפשר להתגבר, אבל צריך יותר מאמץ כדי להתגבר. אז אדם צריך לדעת שבמצבים כאלו הזכות להתגבר על הניסיון היא גדולה מאוד, כי באותה שעה בניסיונות כאלו קשים, שורשם של הניסיונות הקשים האלו זה שיש אורות רוחניים ששייכים לבן אדם הזה ששבועים חזק בידי כוחות הרע. וכיוון שכך, אז כשהאדם מתגבר על הניסיון הוא מוציא אורות חשובים מאוד ששבועים בידי כוחות הרע, ויש לזה כוח גדול לבטל גזרות מהבן אדם, לבטל גזרות מהעם ישראל. כתוב בפרשה בפרק י' פסוק א', אחרי הציווי לשים, יש אולי נתחיל מתחילת פרק י' וידבר אדוני עם משה לאמור, אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן, וירם את המחתות מבין השריפה ואת האש זרה הלאה כי קדשו את מחתות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח כי יקריבו לפני אדוני ויקדשו, ויהיו לאות לבני ישראל. ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחושת אשר יקריבו השרופים וירקום ציפוי למזבח, זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרון הוא להקטיר קטורת לפני אדוני, ולא יהיה ככורח וכעד עתוק אשר דיבר אדוני ביד משה לו. אומר רש"י, ולא יהיה ככורח, כדי שלא יהיה ככורח, כאשר דיבר השם ביד משה לו כמו עליו. ומדרשו על כורח, ומהו ביד משה ולא כתב משה, רמז לחולקים על הכהונה שלוקים בצרת, כמו שלקה משה בידו שנאמר ויוציאה והנה ידו מצורת כשלג, ועל כן לקה עוזיה בצרת. עוזיה המלך היה ממלכי בית דוד, הוא רצה לעבוד במזבח, הוא קיבל צרת. אבל לא רק צרת נהיה על ידי זה, אלא מעבר לזה, יש בישעיהו פרק ו' כתוב בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסי פניו, ובשתיים יחסר רגליו ובשתיים יופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. וינו אמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא אשן. היה רעש גדול, שמעו את הקריאה של המלאכים, וינו אמות הסיפים מכל הקורא, רעש גדול, והבית ימלא אשן. אומר רשי בפסוק רשי קודם בפסוק א', מה זה בשנת מות המלך עוזיהו? אומר רשי, זה מובא כאן האמת מהברבנל בפסוק א', פסוק א', סימן זה תחילת הסבל. לא טוב, זה, אני קורא מרשי, יש פה מהברבנל, זה הנבואה הראשונה שלי, אבל כל פעם רשי, בשנת מות כשהצטרע עוזיהו בצורה חשוב כמת. בפסוק ד' אומר רשי, וינו אמות הסיפים מכל הקורא, מכל המלאכים הקוראים. והוא היה יום הרעש, היה רעש גדול באותו יום, שנאמר בו בזכריה פרק ד', ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה. בו ביום עמד עוזיה להקטיר בהיכל, רעשו שמיים לשורפו, לומר דינו בשריפה, כמו שנאמר, ותאכל אשת החמישים ומאתיים איש. וזהו שקרם שרפים שבאו לשורפו. רעשה הארץ לבולעו, כי סבורה דינו לבלע ככוח שערער על הכהונה. יצתה בת קול ואמרה, זיכרון לבני ישראל וגומר. ולא יהיה עוד אדם המעורר על הכהונה ככוח בבליעה וכידתו בשריפה, אלא כאשר דיבר השם ביד משה בסנה. מה נראה כאן מדברי רשי? נראה כאן מדברי רשי ששורש העניין שישעיהו הנביא זכה לגבוהה הגבוהה הזאת של בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את השם יושב על כסרם ונישא משולב מלאים את ההיכל, לא כפשוטו כמובן, את השם בך אפשר לראות, אבל בסגנון המשל, ואת המלאכים שהוא ראה ואת הקדושה שהוא שמע, שעד היום הקדושה שאנחנו אומרים גם, גם בברכת יוצר וגם בחזרת השעת וגם באהובה לציון, קדושה דה סידרה שאנחנו אומרים, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 השם צבקות ולא כל הארץ כבודו. זה לקוח מהפסוק כאן, מהנבואה של ישעיהו. מה היה השורש של זה? העבירה שעוזיהו המלך רצה לעשות, שהוא לא היה כהן, הוא רצה לבוא להקטיר, מכוח זה היה רעש גדול בשמיים, ואז ישעיהו זכה לזה. זה דבר נורא, שדווקא בזמן שהטועים פוגמים רחמנא ליצלן, זה נותן למי שמחפש להתקרב להשם כוח גדול. כמו שיש, אנחנו יודעים שמצד שני כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, כשיש אור גדול הסתרה חס וחלילה עלול לנסות להתגבר. אותו דבר לצד הטוב, כשהסתרה אחרה מנסה לעשות דברים גבוהים חמור לצד הרע, דווקא בזמן הזה יש כוח גדול להשיג, להתקדם בעבודת השם. אנחנו נמצאים כאן עם ספר ישעיהו, יש כאן בפסוק ח', פסוק שהוא כלל גדול מאוד בעבודת השם יתברך. כתוב בפרק ח' פסוק י' ז', וחיכיתי לאדוני המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו. אומר רשי, מה זה המסתיר פניו? אין לך נבואה קשה כאותה השעה שאמר משה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אין דבר יותר קשה בעולם מהסתר פנים של השם יתברך. כתוב בפרשת וילך בחומש דברים בפרק למד א' פסוק י' ח', ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרע אשר עשה כי פנה אל אלוהים אחרים. אומר רשי, וחשוב מאוד לזכור את הרשי הזה, רשי בישעיהו בפרק ח' פסוק י"ז אומר על הפסוק הזה, אין לך נבואה קשה כאותה שעה שאמר משה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אין דבר יותר קשה מזה. זה העצום הכי גדול שיש. כשיש הסתרת פנים של השם יתברך, זו הצרה הכי גדולה. אז מה עושים באותה שעה? אז אומר לנו הנביא מה עושים באותה שעה. וחיכיתי להשם המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו. איך מחכים? אומר הנביא, תחכה להשם ותקווה להשם. איך מחכים ואיך מקווים? אומר התרגום על נביאים, זה תרגום יונתן בן עוזיאל. אומר התרגום, אמר נביאה, על דה צלתי קודם השם, דאמר לסלקה שכינתי מדבית יעקב, ובהתי מן קודמוי. כמה וכמה דברים מלמד אותנו כאן התרגום. דבר ראשון, מה זה הסתיר פני? מה זה הסתיר פנים? אומר התרגום יונתן, דאמר לסלקה שכינתי מדבית יעקב. זה סילוק שכינה. וכך גם מתרגם אונקלוס בפרשת וילך על הפסוק שהבאנו בפרק למד א' פסוק י' ח', וענה סלקה אסלק שכינתי מנהון ביומה ההוא על כל וכו'. אבל יש כאן שאלה בדברי התרגום. בפסוק כתוב, וחיכיתי להשם המסתיר פניו. זאת אומרת שיש הסתר פנים. התרגום מתרגם, אמר נבא על דה צלתי קודם השם, דאמר לסלקה שכינתי מדבית יעקב, ובהתי מן קודמוי. למה הוא מתרגם? דאמר לסלקה, שסילק. לא כתוב חיכיתי להשם שאמר להסתיר פניו מדבית יעקב. צריך לומר על דעת איזה קודם השם המסתיר פניו, שסילק פניו, המסלק פניו. למה הוא אומר ואמר לסלקה שכינתי מדבית יעקב? אז בדרך הפשט הכוונה שהתרגום לומד שישעיהו מדבר כאן על העתיד, לא על המצב של עכשיו של סילוק שכינה. רש"י לומד שזה הולך על, למה היה סילוק שכינה באותה שעה? אז רש"י אומר שזה הולך על עשרת השבטים. עשרת השבטים היו אז בגלות, היה להם סילוק שכינה. על זה הכוונה. אבל התרגום לומד שהכוונה על שבט, על בית יהודה שעדיין היו בארץ ישראל. וזה מדבר על העתיד, שעתידה שכינה להסתלק, והוא כבר מעכשיו מתפלל על זה להשם. על זה, על הגזרה הזאת שהוא שמע שהוא עתיד לסלק שכינתו, הוא מתפלל להשם. אבל פשטות לשון הפסוק, משמע כמו רשי שמדובר שכבר מסתיר פניו. אז יש פירוש בכוונת התרגום שהכוונה היא כזאת. גם כשיש זמן של סילוק שכינה, זה לא סילוק גמור. מלבד מה שאומרת הגמרא במסכת מגילה דף כ"ט עמוד א', כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם, מלבד זה בשורש יש חיבור עצום לשכינה עם עם ישראל, וכל רגע ורגע של סילוק זה כביכול סילוק חדש. כל רגע ורגע ההפרדה בין השכינה לעם ישראל, זה לא שזה נפרד וזה נשאר מופרד, לא, כל הזמן זה צריך לחזור וזה צריך גזרה חדשה. החיבור כל כך חזק שכל רגע ורגע זה עומד לחזור, ואם זה לא חוזר זה גזרה חדשה. זה אומר התרגום, על דעת צלתי קודם השם דאמר לסלקה שכינתם את בית יעקב. זה כל רגע ורגע גזרה חדשה, ומה עושים על זה? על זה אומר התרגום, צלתי קודם השם דאמר ובאתי מן קודמוי, להתפלל ולהתחנן להשם יתברך. העצה איך להביא את ההשראת שכינה בחזרה זה על ידי תפילות ותחנונים. ומה כפל הלשון וחיכיתי להשם וקיוויתי לו? למה צריך שתי לשונות? וגם מה ההבדל בין שתי הלשונות? הכוונה כאן נסות גדול. אומר הנביא, וזה מה שמתכוון כאן התרגום, כשיש רחמנא ליצלן מצב של סילוק שכינה, ורחמנא ליצלן יש לזה תוצאות קשות, כשהאדם מתפלל להשם יתברך, בעצם התפילה כבר יש בו השראת שכינה. זה בחיכיתי להשם, עוד בלי התוצאות, אפילו בלי שינוי בתוצאות, עצם ההשראת שכינה האדם זוכה לזה על ידי התפילה. השלב השני זה וקיוויתי לו, קיוויתי לו זה לישועות, התקווה שיהיה ישועה במהרה, אבל כבר בשעת התפילה הישועה הראשונה כבר מיד מגיעה. כשהאדם מתחנן להשם יתברך, כבר באותה שעה של התפילה, בתפילה עצמה יש לו השראת שכינה, וכבר זה תיקון גדול, כבר זה ישועה גדולה, שזה נותן את הכוח אחר כך לשלב השני, וקיוויתי לו שיבוא גם ישועה מהצרות. זה וחיכיתי להשם המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו. נחזור לפרשת שבוע ופרשת קורח. מיד אחרי דברי קורח ומשה, הוויכוח הראשון עם דתן ואבירם, כתוב בפרק ט"ז פסוק כ', וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח, דתן ואבירם וכו'. מה כתוב כאן? השם יתברך רצה להשמיד את כולם, ואז משה רבנו ואהרון הכהן אמרו לו טענה, כן אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף. ואז השם ברך קיבל דבריהם ואמר להם, שידברו אל העדה למור, העלו מסביב למשכן כוח דתן ואבירם. תעזבו אותם, תתרחקו מהם, ואז רק קורח, דתן ואבירם, הם ואנשיהם, הם נענשו. כמו שכתוב, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לכוח ואת כל הרכוש, וירדו הם בכל אשר להם חיים שאולה, ותכעס עליהם הארץ ועבדו מתוך הקהל, ושאר העדה כולם ניצלו. אבל צריך להבין כאן, למה מההתחלה באמת השם יתברך רצה את כולם להרוג? הרי באמת אמרו לו את זה בפליאה, משה ואהרון אמרו לו את זה בתמיהה. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? הם אמרו לו את זה בתמיהה, והשם קיבל את הטענה שלהם, אבל מההתחלה למה הוא רצה להרוג את כולם? שאלה שנייה, למה נאמר כאן הביטוי, כל אלוקי הרוחות לכל בשר? בדרך הפשט רש"י מסביר כאן פירוש על זה, אבל על פי סוד יש כאן תירוץ שמסביר את זה ומתרץ גם את השאלה הראשונה ששאלנו. העניין כאן הוא כזה, קורח היה לו כוח גדול, כמו שמבואר ברש"י בתחילת הפרשה, וניצוצות מנשמתו של קורח נכנסו בנשמותיהם של רבים מעם ישראל. וכמו שכתוב, ויקהל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד. ציבור גדול מאוד היה שם, התורה קוראת לזה כל העדה. ולכן השם יתברך רצה להרוג את כולם, כי בכולם היה ניצוץ מכוח הטומאה של העבירות של קורח. אז זה משה ואהרון אמרו, ויאמרו כל אלוקי הרוחות לכל בשר, שיש לקדוש ברוך הוא שליטה על הנשמות שבתוך הבשר, להפריד בנשמות, להפריד את הנשמות, שהניצוצות של קורח ייפרדו מתוך נשמותיהם של עם ישראל. וזה הייתה בקשת משה ואהרון להשם יתברך, כיוון שבכוחך להפריד, להבחין בנשמה איזה חלק זה הנשמות עצמם ואיזה חלק זה הניצוץ הרע שמתלווה לזה, ובכוחך להפריד את זה, לכן אנחנו אומרים האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. הם לא חלקו על השם יתברך, הם ביקשו, כמו שמצאנו כמה פעמים שהגזרות על עם ישראל ומשה רבנו ביקש והשם ביטר, אז משה רבנו ביקש שהשם יתברך יחנון אותם ויעשה איזה ישועה, הפרדה בנשמות, להפריד את הרע מן הנשמה, ואז ממילא מתבטלת הגזרה. זה מה שכתוב מיד אחרי זה, וידבר השם משה למור, דבר אל העדה למור, העלו מסביב למשכן כוח דתן ואבירם, שהם יתרחקו, ואז השם יתברך יעזור שכשהם עוזבים אותם הניצוץ הרע לא יעזוב יחד איתם, אלא יישאר עם קורח ואנשיו. מה יש לנו מזה ללמוד? למעשה שני דברים. דבר ראשון, הרבה פעמים אדם מרגיש כל מיני הפרעות בעבודת השם יתברך, וזה מייאש אותו. אדם צריך לדעת אין מה להתייאש. אם תתאמץ בעבודת השם יתברך, אם תתחנן להשם יתברך, הרבה פעמים המצב הבעייתי הזה נובע מניצוץ רע שנכנס בנשמה. כמו שיש בספר שער רוח הקודש של האריזל, כתוב שם בפירוש שיש כזה דבר שלפעמים אדם יש לו הפרעות בעבודת השם, שזה לא בא מעצם הנשמה שלו, אלא שניצוץ של איזה נשמה רעה התעברה רחמנא ליצלן בנשמתו, וזה גורם לו את הנזק בעבודת השם. והוא כותב שם אריזל איזה כוונות איך להפריד ניצוצות רעים מהנשמה. אם האדם ישתדל, אם האדם יתאמץ, יתחנן ויבקש מהשם יתברך, על ידי זה הוא יכול לזכות שהניצוצות האלו יוצאים מתוכו, ואז לגמרי לגמרי משתנה כל המצב לטובה. אבל מה שיותר מזה יש לנו ללמוד, מרובה מידת טובה על מידת פורענות אחת על 500 כתוב. אומר האריזל, יש גם לצד שני שאדם זוכה על ידי שהוא מתאמץ בעבודת השם, שנתפס בו ניצוץ מנשמה של צדיק, אפילו צדיק קדמון מלפני דורות רבים מאוד מאוד, ועל ידי זה אומר האריזל האדם יכול להגיע לדרגה גבוהה מאוד מאוד, וזה משנה לטובה את כל המצב הרוחני שלו, נותן לו כוחות רוחניים חדשים שלא היה לו קודם. רק שצריך לדעת, כתוב בספרים על פי דברי הארי, שאם אדם זוכה לזה מאוד מאוד צריך להיזהר ממידת הכעס. למה? מלבד שהכעס זה עבירה, כתוב באריזל שיש על פי הזוהר שיש חומר גדול בכעס שאין אותו בעבירות אחרות, שעל ידי מידת הכעס יכול להתחלף לבן אדם הנשמה. יש כוח בכעס לסלק את הנשמה חס וחלילה מהאדם, ולבוא במקום איזה נשמה גרועה. ובמיוחד נכון הדבר לגבי חלקים שהם אוספה על הנשמה. זאת אומרת, גם החלק הטבעי של הנשמה, הבסיסי של הנשמה, עלול חס וחלילה להסתלק או חלקו על כל פנים על ידי כעס. אבל דברים שבאים על ידי תוספת, שזה לא עצם הנשמה שלו, אולי הוא זכה על ידי מצוות או מתנה מהשמיים, הוא זכה לקבל תוספת על הנשמה, זה יותר עלול חס וחלילה להסתלק על ידי כעס. אז לכן, אם אדם, תמיד אדם צריך להיזהר מאוד מכעס, אבל בפרט אם אדם זכה לדבר כזה, לקבל ניצוץ קדוש שמסייע לו בעבודת השם, שמשנה לטובה את כל המצב שלו בעבודת השם, צריך מאוד מאוד להיזהר ממידת הכעס. מישהו אמר לי פעם שאולי לכן ביום שישי אחרי צהריים מצוי מאוד אצל הרבה אנשים כעס, כמו שכבר נזכר בגמרא במסכת גיטין, שעל איזה בית שתמיד היה שם קטטות ביום שישי אחרי צהריים, שרב מאיר התנא בא וטיפל בזה עד שהוא שמע את השטן אומר שוויילה שרבי מאיר הוציא אותו מהבית הזה. אז למה דווקא ביום שישי אחרי צהריים? כיוון שאז הזמן לקבל נשמה יתרה, וכוחות הרע רוצים לסלק חס וחלילה מהבן אדם את התוספת הזאת. אז צריך במיוחד בזמנים האלו של ערב שבת במיוחד להיזהר ביותר ממידת הכעס, שלא להפסיד חס וחלילה את הנשמה יתרה. בעיקר הדבר שיש לנו ללמוד בפרשה על חומר העניין של המחלוקת, רש"י כאן כותב דברים חמורים מאוד. בפסוק כ"ז כתוב, ויעלו מעל משכן כוח דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח העוליהם ונשיהם ובניהם וטפם. אומר רש"י, יצאו ניצבים בקומה זקופה לחרף ולגדף, כמו ויתייצב מהם יום דגוליית, ונשיהם ובניהם וטפם. בואו ראה כמה קשה המחלוקת, שהרי בית דין של מטה אינו שינה לה עד שווי שתי שרות בגיל י' ג' ועלה, י' ג' ויום אחד, ובית דין של מעלה עד כף שנה, וכאן עבדו אף תף ילדים ממש קטנים. זה כמה קשה העונש של המחלוקת רחמנא ליצלן, שמשמרנו. יש בזוהר, בפרשת נשוא, בדף קוף ד' קוף קפי, מבואר שמה שמשה רבנו מתלונן שעושים לו צרות גדולות, שמתייחסים אליו הערב רב כמו רחמנה לצלן לנבלה מסריחה של כלב מת. צריך להבין מה הכוונה, משה רבנו הרי נמצא בשמיים בגן עדן, מי עושה לו צרות? אומר אגרא, בביאור אגרא לזוהר שם ובעוד כמה מקומות בכתבי אגרא, שהכוונה היא כזאת, שבתלמידי חכמים יש ניצוץ של משה רבנו, כל אחד כפום שיעור, עד הנה תנחם יותר גדול, אז יש ניצוץ יותר גדול, תנחם יותר קטן, אז יש ניצוץ פחות. וכשמצערים את התלמידי חכמים, יש צער למשה רבנו רחמנא ליצלן, כי הניצוץ הזה של משה רבנו שבתוכו גם כן סובל יחד עם הנשמה. מה זה נוגע לנו למעשה? כמה צריך להיזהר כשאדם בא לצייר את החכם, לחשוב האם כדאי את משה רבנו לצייר בשביל זה? אפילו אם אתה חושב שנגדו יש לך טענות חזקות, נכונות, צודקות, חמורות, אבל אפילו אם כשאתה מצייר אותו, יחד עם זה מצטייר גם משה רבנו. ואם יאמר האדם, לא, זה שאני נגדו, איפה משה רבנו, איפה יש לו ניצוץ ממשה רבנו, יש לו, הוא לא אדם גדול, הוא לא כך. כתוב באגרא במקום אחר, שבכל תלמיד חכם יש ניצוץ משה רבנו, אלא השאלה איזה ניצוץ? אם תלמיד חכם טוב שלומד תורה לשם שמיים, אז יש ניצוץ יותר מעולה, יותר קדוש. אבל אם חס וחלילה הוא תלמיד חכם שלא כל כך הולך בדרך הנכונה, לומד תורה שלא לשמה, אומר, אז הניצוץ שיש לו הוא פחות מעולה, פחות קדוש. אבל בין בזה ובין בזה יש ניצוץ. צריך מאוד מאוד זהירות בדבר הזה. יש אומרים שלמה כל כך חמור עניין המחלוקת, כי כשיש מחלוקת חס וחלילה, לא רוצה להאריך בזה לדבר זה, אבל זה על כל פנים מאוד מאוד צריך אדם להשתדל להיזהר מאוד מאוד ממחלוקת. שמעתי בשם רבי שלמה זלמן מאירבך זכרונו לברכה, שהוא אמר, אמר לי את זה אדם ששמע את זה ממנו בעצמו, הוא אמר שבכל מריבות תמיד שהיה, הוא ראה שמלוותר אף פעם לא מפסידים כלום. אף פעם הוא לא התחרט על זה שהוא ויתר למישהו. שמעתי שגם הרב כדורי זכרונו לברכה אמר, שמעתי שמישהו שאל אותו על האריכות ימים המופלגה שהוא זכה, שהוא אמר שאלו אותו כמה פעמים, שמעתי כמה דברים בשמו כמדומני, אבל כל פעמים באחת הפעמים שמעתי שהוא אמר שתמיד בכל ריב שהיה הוא ויתר, שבזה הוא תולה את האריכות ימים. ואם אדם חס וחלילה נכנס במחלוקות, צריך לדעת עלולים לגרם מזה הרבה הרבה עבירות, הרבה הרבה עבירות. אפילו אם אדם אפילו אם אדם בעיקר הדבר צודק, כמה זהירות צריך שלא לעשות דברים שאסור לעשות על פי הלכה. לא כשאדם צודק אז כל דבר בעולם מותר לעשות. הרבה פעמים יש לאדם ריב עם מישהו, הולך ומכפיש ברבים את המישהו עם משפחתו והכל, ועושה צער להרבה בני אדם, הרבה סבל. צריך מאוד מאוד זהירות בדברים האלו, לדעת את הגבול. אם אדם מוותר אז הוא חוסך את כל זה. יש פעמים שבאמת מסובך מאוד לוותר, יש מקרים שיש סיבות שאסור לוותר, אבל אפילו במקרים כאלו אדם צריך לשקול בפלס המוזניים היטב היטב כל דבר שהוא עושה, אם באמת מותר את זה לעשות על פי הלכה כנגד הצד השני או אסור לעשות את זה. ודבר שני צריך לדעת, כתוב האלוקים יבקש את הנרדף. כתוב על זה בחז"ל שזה בין כשצדיק, לא מבעיה, כשרשע רודף צדיק, שעל זה נאמר האלוקים מבקש את הנרדף, אלא גם אם בין כשרשע רודף צדיק ובין כשרשע רודף רשע ובין כשצדיק רודף צדיק ואפילו כשצדיק רודף רשע, האלוקים יבקש את הנרדף. היה פעם סיפור שמישהו עשה איזה דברים שהיה תנדר חכמים שחשבו שצריך להילחם נגדו. הם דיברו על זה עם הרב מבריסק. הרב מבריסק אמר להם, אפילו אם אתם צודקים, אבל אני לא רוצה לתת לו את המעלה של נרדף. כתוב האלוקים מבקש את הנרדף. אם נרדוף אותו אז הוא יקבל כאלו כוחות מהשמיים, אני לא רוצה לתת לו את זה. והחזוני שאמר פעם על הפסוק הזה, האלוקים מבקש את הנרדף, אומר, הבעיה שאדם ברגע אחד מתהפך מנרדף לרודף. אדם באמת היה נרדף, אבל פתאום הוא מחזיר וכבר נהיה שהשני, ושם ישבור מה שבן אדם עלול להיכשל. אז לכן אדם צריך איפה שאפשר לברוח ממחלוקת, לברוח מזה כמו מיש. ואם חס וחלילה בעל כוחו הוא נכנס באיזה מעורבב באיזה מחלוקת, אם רק אפשר לוותר אז לוותר. ואם זה מקרה שאי אפשר לוותר או אסור לוותר, כל מקרה לפי עניינו, מאוד מאוד להיזהר לשקול בפלס המוזניים מה מותר לעשות ומה אסור לעשות, מה חייבים לעשות ומה פטורים מלעשות, לראות שלא חס וחלילה לצער יהודים, לראות שלא חס וחלילה לעשות סבל לאנשים נגד ההלכה, כל צער לעשות לאדם שלא כהוגן, זה יכול להיכנס לשאלה דאורייתא, השלב של לא תונוי שתמיתו. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתרחק ממחלוקות, כמה שיותר להתחבר בכל כוחנו, בכל ליבנו לתורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש ברבינו אמן, ולביאת משיח צדקנו ברבינו אמן.